ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד תיבה. דיברנו על הקטע ולך לך אל ארץ המוריה, ואמרנו שהביטוי לך לך מופיע רק פעמיים בתנ"ך. פעם מופיע לך לך מארצך, ופעם מופיע לך לך אל ארץ המוריה. אבל זה כמובן לא רק עניין לשוני או איזה ניתוי, אלא יש לו גם ערכים לעצמם. מה יש למשל בלך לך הראשון? מה אין לפניו? מה אין לפני הלך לך הראשון? אין דיבור על הקטע של אברהם, של הקדוש ברוך הוא אברהם. הפעם הראשונה בתורה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם זה לך לך מארצך. מי אתה מכיר? זאת אומרת, הדיבור הראשון, ואברהם מזהה, הוא רואה שאברהם מתייחס לזה. נו, עכשיו תמשיכו את הקו, מה יש לך בלך לך האחרון? עוד דיבורים עם אברהם אחרי זה. ובלי שאני דן עוד בכמה היה אברהם ומה היו מעשיו אחרי זה. יש בתוך העקידה ולך לך שלפנינו, יש מלאך מן השמיים וכמובן גם בזה פלפלו המפלפלים. הקדוש ברוך הוא אומר לו לפנינו, לך לך ועלה אותו לעולם. מי הוא זה שמבטל את הידיעה הזו? זה מבטל מלאך, אז לא כל כך פשוט להיות בסדר. אבל על כל פנים, אז מבינים שהלך לך הזה, זאת אומרת, הביטוי לך לך הוא למעשה מתאר מה? כשאני תופס אותו כחטיבה, כשאני תופס אותו כביטוי מפתח, את כל הביוגרפיה של אברהם. כל החיים של אברהם מקופלים בזה. זאת אומרת, החיים... אברהם היה בן 75, כשהוא יצא מחרן. כמעט שליש מהחיים שלו בכלל. לא. התורה כן מגלה לנו, אבל בהזדמנות אחרת, מה היה מקודם? מה אנחנו רואים על אברהם לפני זה? מלרמות בתורה. אנוכי השם אלוקים, אשר רוצה, איך אמרו כסדים. שאברהם, אנחנו שומעים את אברהם בחרן, ולא שומעים ממורים אל הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אליו. אחר כך, בגילויים מאוחרים יותר, אני מדבר עכשיו על העובדות. העובדות של העובדות זה דבר נוסף. בדרכות נוספות מגלים שהוא היה מרוכזים. וכמובן שעל סמך הביטוי הזה הוא מרוכזים, אז בפשוט הכי גדולה, מה זה מרוכזים? שמקום בעירה. המילה הוא עד היום משמש את זה, אבל כשאתה אומר אור כזדי, אתה שומע על אור, על איזה אש, על איזה אור, על איזה תנור, אשר הוא לא בציון, מופיע בישעיהו הביטוי הזה. אז באיזה מקום שאנחנו שומעים שמוצאו היה מאור, אבל אנחנו יודעים שום דבר לעבור. ما מה למשל אנחנו יודעים במסורות חז"ל, הרמב״ם גם מתייחס לזה, בן 3 הכיר אברהם את בוראו, בן 48 הכיר את בוראו, איך כמובן אפשר להסביר את החילוקים הללו? הוא התחיל בגיל 3, הוא גמר את החיפושים בגיל 48. זאת אומרת, אברהם במשך 48 ו-45 שנה מחפש את הקדוש ברוך הוא. והוא מוצא אותו, ואנחנו עוד פעם. סתום, מה? מה הוא הולכת מעל? אנחנו חושבים שבן 75 הוא עוזב את חרן, הוא הולך לארץ כנען על סמך הביטוי לפה. על כל פנים יש לנו חלל, לא מדיקה לזה, בלוק כזה, שאנחנו לא יודעים מה יתרחש שם. ואומרים לו, לך לך. ובסוף בסוף, כשאומרים לך, לפנינו, לך לך אל ארץ המוריה, אין יותר גילויים אל אברהם. אנחנו יודעים הרבה מעשים של זה, הוא נסע עוד בשעה אחת, כתובה, לא כל כך ברור מי, מה, אבל הוא גם מתעסק בקבורה של שרה, עם ממש שוק פרסי כזה שמתנהלים שם דברים, עפרון, חברון, סיפורים שלמים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מדבר אליי, לא כתוב לפעמים. לכן בהחלט אפשר לומר שהביוגרפיה של אברהם נמתחת מלך לך הראשון, שהוא היה איפה, אי שם, בגרוב, בבבל, במשהו, באיזה מקום נמוך, והלך לך האחרון, אומר לו ללכת על החדרים אשר אומר אליך, הנה כל הביוגרפיה של אברהם בשני הביטויים הללו, ובגלל הייחוד שלהם, כמובן התנ״ך לא משתמש פעם נוספת בביטוי מיוחד כזה. ולא חשוב עכשיו רק לפרש, לך לך להנאתך, לך לך לרצונך, למה לא מספיק לך, למה לך לך. אבל שוב, כמו שאמרנו, זה הביטוי שלפנינו. אז על זה הוא דיבר בקטע שהוא
בא לך. כן. זה לא משנה, ביוגרפיה משמעותית, כי הרב אמר רגע שאתה...
בוודאי,
ביוגרפיה. יש את כל הסיפורים עם קטורה,
ואיפה... מה הוא אמר?
הרב אמר שאחר כך יש לנו את הסיפורים עם קטורה, זה גם תליג גם ביוגרפיה.
זה אמת, אבל ביוגרפיה שהקדוש ברוך הוא מעורב בה, נותן לו מנהג, הביוגרפיה שלו, כפי ש... יש איזה יחד לעולם הרוחני שלו, אז זה אחר כך, אבל לא יודעים סיפורים, אבל לא יודעים. אדם, זה רק מדגיש מה קרה, הוא כבר תמיד ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, אבל לא, הוא כבר ברור. על כל פנים, במשפט הזה שאנחנו עומדים בו, ועלינו שם לעולם, על אחת הערים אשר אומר אליך, על מבחינת הנושא שאנחנו עומדים בו, מה יש בו? יש בו, אין בו הוראה שלימה, יש בו הוראה, אני עוד אדבר איתך, אשר אומר אליך. כמובן, למה זה חשוב מאוד ההדגשה הזאת?
כי
אבל
זה לא
מדבר. כי אנחנו הרי צריכים לחפש שהקדוש ברוך הוא התגלה לו, ואמר לו, זה לא כתוב. אז תיאורטית, יכול היה אברהם להתחמק. בצורה כזאת או אחרת, מכל הציבורים, לא היה לו גדול. אז הוא עומד עם הבן שלו וגמר את הסוג, הוא לא יכול להמשיך את המפעל. יכול לשאול את עצמו רגע אחד, אני חסר עוד הוראה נוספת להשלים את הדבר הזה. זה פשוט. העלינו שם לעולה איזה מילים ניטרליות. לעלהו, מה פירוש לעלות? ממקום נמוך למקום יותר גבוה. מה הפשט הכי פשוט במילים האלה? למה הוא צריך לעלות אותו? למזבח, למזבח. המזבח הוא גבוה יותר. אז יכול אברהם להעלות אותו למזבח, ופורמלית להוריד אותו. אלא אותו הוריד אותו. לא כתוב לשרוט אותו. לא כתוב לשרוף אותו.
כתוב לעולם.
יפה מאוד, מה זה לעולם? אולי עולם ראשון עלייה. כשהוא יהיה למעלה, יהיה לעולם.
זה לא קורבן. זה לא קורבן.
יופי. לפני המקרה שלפנינו, לא נזכר בתנ"ך, בסדר. אנחנו ניגשים לזה מתוך ידיעות מוקדמות, לא כל כך פשוט שהם היו.
אם בכתיבה התורה משתמשת באותה מילה גם לעולם פה וגם לעולם אחר כך.
אחר כך, אולי כאן יתחדש המושג הזה. אולי באמת יש בינם צורכים שאמרו כך, שההוראה לא... אני כבר פעם דיברתי שדייקנות משפטית, אני חושב שנתתי כבר דוגמה אם אין כניסה או משהו כגון זה. זאת אומרת, דייקנות משפטית נתפסת בהגדרה של המילים כמו שהן. על כל פנים, נראה משהו בא. כאן הגיע אור הקודש של הניסיון למדרגתו הגבוהה והנפלאה, שחוץ מהבאה של הציווי בעלהו שם לעולם, אחרי כל ההתפארות העמוקה והאמיתית, בעקרת סגולתו הנפלאה של הבן הנחמה, הנה צריך היה הרוח להיות עוד אמיץ, מלא הוד ועוד גבורה ושמחת קודש, עד כדי להיות עוד מוכן לנבואה שהיא צריכה עוד לבוא אליו, לסמן לו את המקום המכוון בדיוק בין הערים הרבים אשר בארץ, למען דעת את אותו הער המיוחד, על אחד הערים אשר אומר אליך. הוא בנה את השלמות שהוא השלים את הכתוב. אברהם הבין שיש משהו עם יצחק, אבל כשהוא עדיין אומר את בנך, את יחידך, אשר אהב, את יצחק, הוא ממקד את כל הדיונים באיקס הזה. ועכשיו הוא אומר לו מה לעשות. אבל מה קשה? או לאיזה קושי הרב משיב בקטע הזה?
זה סותר אמירה אחרת של הקדוש
ברוך הוא. עוד פעם, עוד פעם.
שזה סותר אמירה אחרת של הקדוש ברוך הוא.
טוב, זה אחד הבעיות, אבל אני לא כתובה כאן. אני קורא פעם נוספת את הקטע. באמצעו, הנה צריך היה הרוח להיות עוד אמיץ, מלא הוד ועוד וגבורה ושמחת קודש, עד כדי להיות עוד מוכן לנבואה שהיא צריכה עוד לבוא אליו. כי מה כתוב בפסוק? על אחד הערים אשר אומר אליך. זאת אומרת, חכה להוראה נוספת בעניין. מטעם אתה... אז מה קשור? אני חושב שהוא מדגיש את זה במילים שהוא בוחר.
למה הוא אמר את זה כבר בהתחלה?
שאלה טובה. למה אמרנו בנך את יחידך? אז...
הוא אומר איזה גם בנך
ואיתך. יש לו קושייה גדולה.
אפשר לצפות שאחרי שהוא יקבל ציווי כזה, אז הוא כוחו טיפול, לא יודע איך
לקרוא. מה הוא יכול?
שהוא...
בסדר, לכן הוא הולך איתו שלבים. אבל שימו לב את מה הוא מדגיש. הוא מדגיש את שמחת קודש. למה הוא מתכוון? אולי הוא מתכוון לרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהוא מעוגן בכתובים בתנ״ך. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרקים המודגשים לנבואה, מדבר על התנאי הבסיסי לנבואה, והיא שמחה. אדם צריך להיות, איזה דברים מעניין, good time. הוא יהיה מבסוט, הוא יהיה במצב רוח מרומם. ראיה, ראיה מהתנ"ך.
שאול, שהוא היה עצור לבד, הוא היה עצור.
חצי ראיה, אתה צודק. שם לא כל כך ברור.
אלישה, אלישה, אלישה.
אלישה. כשנבואה זה לא שאתה נותן קבץ ויש לך נבואה. כולל כבר כמה דוגמאות. נגד דוגמה קיצונית. אחרי החורבן, כשלמעשה ירמיהו כבר הוכיח את עצמו. זאת אומרת, ירמיהו אמר כל הזמן, רבו ישראל, תיזהרו, תהיה נבואת פורענות. לא שם, לא שם. בסוף בא החורבן, הם רואים שהפורחה טרגית מאוד, שירמיהו מביא. הם באו לבקש מירמיהו, תגיד לנו מה אתם עושים בפורענות. הוא אומר, ירמיהו, שיהיה לי הנגד לכם. ואז מה קורה? כמה זמן מחכה לירמיהו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו כדי שהוא ימלא את שמיכם של האנשים. אנשים ישבו לדעת את דבר השם, והם מבטיחים שהם ישבו בכל, כי הם רואים. כתוב ירמיהו מבית, ויהי מקץ עשרת ימים. 10 ימים חיכה ירמיהו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. אנחנו הרי לא מבינים מה הוא עשה בסרים, ואנחנו לא מבינים מה. פתאום הוא שמע, כן, הוא שמע כנראה לי תשובה. אז יש לנו דוגמה של המתנה שיכולה למשל הרבה זמן. איפה יש לנו דוגמה הפוכה בפרשת השבוע?
אלדד
אומר
אלדד.
עוד פעם?
אלדד. אלה
שהתנבו מחדם. קודם כל אתה חושב טוב, אבל זה לא נכון. כי אלדד ומדד הנבואה באה להם בלי ציפייה. הם לא, והם המתנבים בגרמנה, הם לא ידעו שהנבואת העולה, אתה יודע, הנבואת עכשיו עולה, אבל איפה יש לו דוגמה הפוכה?
כשאנחנו
נראו, בפרשה, בפרשה, בפסח שני, באו אנשים, טוב, לא לבד משם, גם אתה הוא, קוראים לך, שחתי גאי, באו אליו אנשים לנושא, ומבקשים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר. מה יצא למשה רבינו להגיד להם? לא, והוא אמר להם, אבל
איפה השאלה? חכו התשובה.
שיהיה, יש שאלה, אני אסמס את זה, אני אתגרף את זה, אני אשלח במייל, נראה מה יהיה התשובה. הוא אומר, ידעו, כמה זמן יכולנו לעמוד? חכו רגע, עמדו, זה הרי עכשיו עמדו, מה עמדו? דברי התשבון. זה יהיה מהר, מיד אתה תקבלו תשובה, אפילו לא צריכים לשבת. ודאי לא כמו ירמיהו. עמדו ויש מה, מה יצווה לשבת? נו, אז מה אומרים חזר, עמדו את הרעשי? אשרי ילוד אישה. זאת אומרת, יש בו חריג בכל ההיסטוריה האנושית. חריג שאדם מחייב, והוא בטוח שבצד השני ירים לו את השופט. רק כמו שרבינו זכר. יש שאלה, אין לי תשובה, אין לי תשמע מה יצווה השם. זאת אומרת, שהתשובה באה מפני שאתה חייבת רק כמו שרבינו. לכן כאן לא עשו לא צריך לבוא דבר, אני מסתובב בצד. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יתגלה לי, כי אין לי תשובה, ומפני את בריאה באה התשובה. על כל פנים, במקרה של אלישה, שהוא היה שם במדבר, הייתה צריכה להיות מלחמה, ושאלו אותו, נו מה, אתה לא יודע מה הוא אומר, אז הוא התרגש. הוא התרגש שהיה לו שם את מלך ישראל וכו'. אמרו חז"ל, אדם שכועס, גם אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. הוא לא יכול היה לקלוט את דבר השם, שמצב הרוח שלו היה כבוס. ולכן מה הוא מבקש? אתה, כולי מנגן. תביאו משהו שיעזר לי מצב רוח פה. והיה כמנגן המנגן, ואתה לאחד הרוח בכל השם. אז הוא אומר, היו פטנטים כאלה שהיו משתמשים בהם כדי למשוך עליו את כוח הנבואה. זאת אומרת, ומכאן הרמב"ם למד, שאדם צריך להיות במצב רוח מרומם מיוחד בגינו כדי שהוא יוכל לקלוט את הנבואה. מה שמסיק את הרב בקטע שלפנינו. מילא כשהרב קדוש ברוך הוא בפעם הראשונה אומר לאברהם, לך לך אל ארץ המוריה. זאת אומרת, אז הוא היה מצב מאוד מאוד קיבל נבואה. אבל כשהוא מתחיל להבין שכל הכיוונים מראים שיהיה לו משהו עם הבן שלו, אז הוא לא היה יכול להיות שמח. תראו לי, איזשהו ישמש בו ביטויים. והרי הוא אומר לו מיד, צריך היה הרוח להיות עוד אמית, מלא עוד ועוד אמורה בשמחת קודש, עד כדי להיות עוד מוכן לנבואה, שהיא צריכה עוד לבוא אליו. ממשמע היא צריכה לבוא, היא צריכה לסמן לו את המקום המכובד במיון, בין הערים הרבים אשר בארץ. כי הרי כתוב אשר בארץ המוריה. ארץ המוריה זה אומר חבל ארץ, שהוא די גדול. בארץ הזו יש כמה וכמה ערים, אתה לא יודע. אגב, אמרנו כבר, השם מוריה מופיע עוד פעם אחת בתנ"ך. הוא מופיע בדברי הימים ב', נדמה לי פרק ב', ושם מסופר על שלמה שבונה את הבית בהר המוריה. הר המוריה, ארץ המוריה. וארץ המוריה, לפי נניח הרשב"ם וכולי, ארץ ששם יש כמה הרים וביניהם יש הר שקראו מוריה. כמו שאתה מדבר, ארץ בנימין, ארץ יהודה. זאת אומרת, יש משהו מאוד ספציפי ויש גם שטח רחב יותר. אז זאת אומרת, בתוך ארץ המוריה יש כמה וכמה הרים, ואני עוד אסמן לך. לכן אני אסמן לך אם אני יודע שהסימון הזה כרוך בגילוי טרגי מאוד. אנחנו לא יודעים על החוויות של הנביא, מה טיב השמחה הזאת, אבל תראו דוגמה שיכולה להתייחס לזה. יש ביחזקאל, ברגיל, שהנבואה שאני אמור לתת לך, אומר הקדוש ברוך הוא, תמלא קינים והגה רק צרות. אז אדם שיקבל נבואה כזאת, הוא בוודאי יהיה מאוד מאוד לא משהו, הוא לא יהיה ברמה רוחנית מעודדת. מה קרה באותה מילה שהייתה מלאה אסונות? ובתהי בפי כדבש למתוק. איך יכול אדם לקבל נבואה שהיא מתוק? ואותו דבר יהיה לי אמיר מיהו. התשובה היא מיוחדת במינה. עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא מביא מתיקות. עצם העובדה שיש לי צליל של חיות, זה מרופא לי מצב הרוח. אחר כך, בתוך הקשר הזה, בתוך הצליל הזה, הקדוש ברוך הוא מזרים יריות לא מסמכות. אברהם אבינו, יהיה לו עוד שמחה גדולה בזה שהוא יקבל נבואה עתידית. אבל אחרי שהקשר יקוים, הקדוש ברוך הוא ידיע שאברהם אבינו יהיה מתוסכל. הוא עכשיו יודע כבר מה הוא ההר, ואיך הוא צריך להגיע אל ההר הזה בשביל לעשות את זה.
כן.
אתה אומר שכיוון שהוא ידע שתהיה לו עוד נבואה,
הוא
יוכל להישאר בשמחה כדי לצפות מה... אני אומר שהרב מתייחס לנקודה שעתידה להיות עוד נבואה. ואולי זה הפתרון לשאלה שהצבנו, הרי איך הוא יהיה בשמחה. הוא אומר, עצם הקשר, העונש הגדול ביותר זה ניתוק מגע. לא... בתפילה אנחנו אומרים דבר על קבלת התפילה. זה הפשט שבסוף חזרת השעת אומרים תתקבל. מה זה קדיש תתקבל? קדיש על קבלת התפילה. תתקבל זאתו, תתקבל תפילתנו ובקשתנו וכדומה. מתי לא אומרים תתקבל?
תשעה באב.
מה? תשעה באב. בתשעה באב. אחרי הקינות, לפני הקינה בליל התשעה באב אומרים תתקבח. אחרי הקינות וגם למוחרת לא אומרים תתקבח, אבל במין זה כבר אומרים. זאת אומרת, העובדה, כתוב באיכה, גם כי אזעק באשמיה סתה תפילתי. הדבר הכי חמור זה שלא מדברים, שהקדוש ברוך הוא לא עונה, הוא מנתק מגע, זה הכאב הכי נוראי. דבר, תן סירות, אבל תתייחס. החורבן בנקודתו זה ניתוק מגע, אבל אי אפשר לעשות אותו יותר מאשר, פחות מיממה, אין יממה שיש ניתוק. הקדוש ברוך הוא שומע. אברהם אבינו אמר, אני אקיים מגע ואני אשמע דברים לא הכי הכי, אבל באיזה מקום שהוא מדבר אליי.
אבל כאילו בגלל זה השם לא
התגלה
אליו
עוד
פעם, כי הוא היה עצור?
לא אמרתי שלא
התגלה. אבל לא כתוב ש...
יפה מאוד.
השם
התגלה,
לא הוא...
השאלה שלך תהיה טובה, כשאנחנו נגיע לפסוק בסיבור שלפניך, בעמוד פיזי, ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום הרחוק, מה קשה לך?
איך
הוא ראה את המקום שלא יודע מהו? הרי אברהם הולך בדרך ומחפש שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, הרי אנחנו עכשיו אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני עוד אדבר איתך. אברהם אבינו יכול היה פורמלית להתחמק עם כל היפה, לא אמר לו לך בעיה. והשאלה שלך תהיה טובה, שנגיע, וירא את המקום מרחוק, איך לדעת אותו, הרי עולם כבר לא... שאלה, אז זה נדבר כשאני אגיע לשם. עכשיו בואו נראה מה קרה בינתיים. גם לא כתוב מתי הוא יעשה את זה. אבל חכה. הרי לא אמרו לו מתי יקרה. בינתיים בלילה. בלילה לא יוצאים לדרך. וישכם אברהם בבוקר. מה כמובן מסתתר מתחת למילים הללו? שהוא ישן. משכימים ממה? משכימים משנת לילה. נו, מה אתם הייתם מצפים אחרי הוראה כזאת? מי יכול לשלום? היה לנו נדודי שינה, הוא לקח תביעות שינה, הוא לקח כדורים לישון. והיה שכם אברהם בבוקר. משמע שהוא ישן, הוא ישן בצורה כזאת, שקוראים לזה השכמה. אז הייתה לו השכמה.
איך
יודעים מתי הקדוש
ברוך הוא
מילה אליו?
איך יודעים שהקדוש ברוך הוא מילה אליו בלילה?
אני לא אמרתי בלילה.
יכול להיות
שהוא מילה אליו בבוקר לפני, כי הדרך, הרי זה ארץ, זה ארץ, זה לא הרי. משהו לבין.
בלילה.
אני לא יודע מה היה. על כל פעמים, גם אם היה בבוקר, הוא צריך להתכונן. ולצור הזה הוא צריך כמה זמן, ובנתוני הניידות של אז, זה בעיה לא פשוטה. אז יש גם אברהם בבוקר, מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה, של האב הקדוש, איתן האזרחי. תראו מה הוא עשה. מה זה? מה פירוש הביטוי? אז גם אשכנזים, גם ספרדים, יכולים לספר לי פה כמה סיפורים יפים. יש בסליחות, אצל הספרדים זה עוד יותר עולה, אבל גם אצל אשכנזים, אצל אשכנזים בעשר תמיד תשובה, יש סליחות, עם כל המבנה של הסליחה. ובסוף יש מה שקוראים הסלחים, עקידה. זאת אומרת, יש, מזכירים את העקידה בכמה הזדמנויות. ויש סליחה מיוחדת כל יום בניסוח אחר, ששם מדברים על, אצל הספרדים, אנחנו נלך להרם או משהו כאילו זה, על העקידה. פיוטים שמסכימים את העקידה. אצל אשכנזים אני זוכר, סליחה, שמעתה, אזרחים מעבר הנהר. וזה כינוי לאברהם. למה? מעבר הנהר, אנחנו יודעים, מעבר הנהר, מהפכת. אזרחים. מי העיר ממזרח צדק? אזרח, בלשון זריחה. הוא גם, אחרי שנסע גם קבוע, אז הוא אזרח במדינה הזאת. יש תהילים, הגמרא אומרת שתהילים מתחבר על ידי עשרה זקנים. והיא מפרטת את שמותם. זה כתוב, אסף, ידותון, כל מיני שמות. תהילים פייטט, מזמור, מזכיר לאיתן האזרחי. יש ראייה קצת מספר דרכים, היה חכם אחד בשם איתן האזרחי, איתן המאיר, או משהו כיוון זה. אמרו חז"ל, איתן האזרחי זה אברהם. אזרחי אולי השם הזריחה שבא, שהוא הגיע מבבל. מה, למה כאן משתמש בכינוי הזה? איתן! אתה שומע את הגבורה, אתה שומע את השליטה העצמית המלאה. הוא יכול היה ללכת לישון, הוא היה שלם. אדם לא יכול לישון כשהמחשבות מטרידות לו, מה מחכה במחר, אברהם יכול. אז לכן הוא אומר, לכן הוא משתמש פה במליצה, יש לו עוד כינוי לאברהם, אבל את הכינוי שהוא משתמש בו זה בגלל העוצמה שהשם הזה מקרין. שלאב הקדוש איתן האזרחי לא נשבעת, הוא לא השתבש, שנתו לא נהייתה עליו, לא יודע זה. זה כנראה מפיר מאוד נחמד, לא נהייתה עליו, מה פירוש? שנתו לא נדידה, אני לא יודע לפרש, אבל אנחנו יודעים את הרעיון הכללי. לבדוק כי להוראה יש לדבר הזה. מתוך הידיעה הברורה, הבא לו בדבר השם, ושום רגש של קהות, של רישול, של רישול ושל דיכות. לא אם זה נכנס לדיכאון, הוא אוטומטית עובד, שהוא קם בבוקר, הוא מזדחל. לא. לא נתערב בעניין נפשו הטהורה. שנת ישרים במרוכה ועליזת קודש אברהם. הוא ישן טוב והוא קם בשמחה. הוא קם בהתעוררות של יצירה. וזמן ההשכמה בא כסדרה. הוא בא בצורה מאוד מאוד מסודרת. יש לו זמן שהוא כל יום אוטומטית הוא קם. יש לו יום רגיל, יום עבודה רגיל. כן, וישכם אברהם בבוקר, הוא לא... ההדגשה היא לנורמליזציה של... וזה מה שמתכוון לומר. הוא היה שלם עם הדבר הזה. ועוד השם, המשמר רגליו כאיילות, זה ביטוי של הכוח מתהילים. משמר רגליו כאיילות, זאת אומרת, כמו רגליים של איילה, שהם מוכנים טוב טוב לעבוד. לרוץ כצבי ולהיות גיבור כארי. אז כמובן, למה הוא עומד? למשנה של יהודה בן תן, מה הוא אומר? נו, ולמה הוא שיבץ את זה פה? את
מוסר.
עוד פעם?
את מוסר שלנו, בבוקר.
היית צריך להיות ספרדי בשבילנו. יהודה בן תן, מה הוא אומר? נדמה לי שאומרים את זה בהם לפני התחלת התפילה הספרדית. אז זאת אומרת, הוא ישתמש בזה. למה אומרים את זה? שאדם כל בוקר קם, איך אמר פלויני? צריך להיות גיבור כאריה. כשהולכים לישון כמו כלב, לא יכולים לקום כמו אריה. כשאתה הולך טוב לישון שלב, שלב, אז אתה יכול להתעורר כאריה. על כל פנים, אלה הם ביטויים הקשורים בהקשרים אחרים. בהשכמת הבוקר, בהשכמת הבוקר מתוך שינה בריאה, נורמלית, ואתה מזדרז לעשות מה שצריך. לעשות רצונו של מקום ברוך, השם שמח. שמחה הוא, זה שמח אותו, כי השכים בבוקר, והשכם אברהם בבוקר.
למה
הרב
אומר שזה
נורמליזציה?
השכם
אברהם
בבוקר,
מי אמר שכל היום,
אולי
נשמע טוב שאברהם בבוקר משכים, יכול להיות... כשאתה אומר, לא יודע, משכים, מה אתה מתכוון? אתה לא אומר שעשה משמר בלילה. עובדה שחיפשת יהודי שיוציא אותך את דרך חובה אתמול מפירות השחר.
אבל נשמע, אדם שהשכים תמיד אומרים שזה יותר, משהו יותר זריזות, יותר מוקדם
כזה. עוד יותר מוקדם, או במקרה הזה, הוא בזמן של השכמה.
אבל יש לך דבר שחזר, זה עולה להמשך, שאנחנו
חושבים
במילה.
זה על המשפט הבא, על החבור. אבל לא כזה.
לא בסוף גם על הישכם, שזה גם, אני תמיד, כשאני שומע בישכם, אני שומע זכות, אני שומע מוקדם יותר.
אבל אברהם היה זריץ כל יום, אתה צודק, אברהם היה זריץ כל יום, כי כל יום היו משימות. אז הוא אומר, עיקר הגמנה היא לא שינה מהנוער שלו. אנחנו היינו מצפים שהנוער הזה ישתנה, כי הוא יהיה מוטרד, הוא לא יוכל לישון אותו וכל יום וכל. אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים, שמעתי פעם שיחה מאחד מראשי הישיבה שהוא אמר, וישכם בודיש רוח, הוא ישן טוב, זה ביידיש, הוא ישן טוב לפני זה, הראיה שהוא השכים, למעשה הוא מתכוון לקטע הזה, לא יכול להיות. והיה חבוד את חמור, הפעולה הראשונה ביישוב הדעה, ביישוב הדעה הגדולה, לצורך ההליכה, למהירותה ולביטחונה גם יחד. מה כמובן החשש הוא כשחובשים את החמור לא מתוך ריכוז, הוא לא יקשור טוב את המרדד ליפול באמצע הדרך. ואם היה פרויקט אותו, האדם היה כל כך טעות בדבר הזה, שהוא כבר נפל, אז הוא אומר לא, הוא הכל עשה בשיקול דעת הנצרה. גם מהיר, התזדרת, אבל גם בטוח, היא חבישת החמור. הייתה עבודתו של אותו צדיק להבין את הגדר המכשירים הבאים, אחרי שכבר יסודה העיקרי של המצווה, כבר יעשה בשבילו טוב. מה קשה לו? מתי חובשים את החמור? כשמתבונים לצאת לדרך. מתי מדליקים את המנוע של המנוע? כשכל החפצים כבר נמצאים בתוך המקום. הרי כאן אצלנו כתוב שהוא לקח עוד כמה דברים. כתוב אותו על הקרש של נערה, כתוב שהוא ביקץ, בקץ עולה. כל זה היה צריך לעשות לפני חמישת החמור. למה חמישת החמור מופיע מה שנראה לנו לא כסדר שכך נראה. החמור יכול היה לחכות בינתיים, אפשר לבקע עצי עולה. נניח היה צריך לקחת משני הרב, היה צריך באיזה מקום שהוא להכין אותם, היה צריך להעיר אותם מהשינה. כל מה שהיה צריך זה לא כתוב גם. יכול להיות שהוא עומד למה שאתה הזכרת קודם היחס עם בלעם. מה כתוב בחמור? חומריות. אברהם אבינו היה צריך לחבוש את החומריות. כאן התורה רומזת שהדבר הראשון שהוא עשה זה כדי שכל מפעל הזה יהיה מושלח, היה צריך להיות מה שקוראים לזה משליטה עצמי. הוא היה צריך לשלוט על עצמו בצורה הכי מוחלטת. ואז ממנו הוא יכול לבקע צהולה, הוא יכול לבקע הכל יהיה אחרי שהוא בא הביתה לעצמו. חמישת החמור מופיע פה בראש המעשים של אותו יום, כיוון שחמישת החומריות, כדי שאפשר יהיה לבצע את כל הדברים האחרים בדבר הזה. לכן זו הפעולה הראשונה. להקדים אותה על יתר המכשירים, על כל יתר הדברים האחרים, אם יש חמור חבוש, אם החומריות כבר בידיך, אתה יכול להתחיל לעשות את כל הדברים האחרים. מה קשה רבותיי את שני נערה ביתו?
צריך אותה.
למה צריך אותה? יותר מזה, בהוראה של הקדוש ברוך הוא לא כתוב שצריך לקחת. עובדה היא, מה אנחנו יודעים כבר מאוחר יותר? כי היה לו ספק אם ראוי שהם יהיו בתוך הנאורה, בתוך החוויה הזאת, בתוך הגילוי הזה. הרי היה שאמר להם, שאו לכם פה, אז למה כתוב שאו לכם פה? למה אתה צריך אותם?
אבל גם מה שאמרנו, כדי לנסות שאם הוא יהיה לבד ויותר מדי יהיה לחוץ, יזה כשיש אנשים אחרים, אז האדם... יש דרך,
אני רואה מה מצד כנצה אומר, אתה אומר משהו, אבל הוא יתגמל דבר אחר. אז... אתה ראית פעם את הרב הראשי? היית אותו שולך לבד. היית את הראש הממשלה שולך לבד. ותמיד יש לי לו את השליש או את המזכיר. מדוע? אולי צריך משהו, אולי הוא אדם מרכזי, הוא צריך גם דרך כבוד וגם דרך שימוש, שיהיה מישהו שילווה אותו. אדם שהוא בחוץ יוצאים לדרך, מה יהיה, הוא יכול לגשת לקיוסק ולקנות לו בקבוק מים, שולחת אחד מהם. כן. לקיחת הנערים זה חלק מהנורמליזציה של אישיות כמו אברהם. הרגיש, בעיקר שנראה, הרגיש את חשיבותה של הפעולה הקדושה הזאת. מה אנחנו היינו מצפים? תעזוב אותי. אני לא יכול לדבר עכשיו, אני לא יכול להתייחס אליה. ולבד שלא נפל רוחו בקרבו, למעט על ידי נשמתה, אפילו קצת מהסדרים המכובדים הראויים משם עלה. אם אברהם היום אז נניח, אני הולך לבד, אני צריך להתגודד. יש לך בעיות במחד איש מסתובב, כשיש לראש הממשלה איזה בעיות חמורות שצריך להכריע. תראו לעצמכם, אנחנו לא יודעים לתאר, הרבה שפה נצטר על זה, כשבגין נתן את ההוראה להחציץ את הקור בעירה, אני חושב שהיה דבר כזה. אם נתניהו יצטרך להכריע אם לשלוח מטוסים להפציץ את הכור באיראן. איזה נתח, איזה התרחקות, שלא יפריעו לו, הוא רוצה לשקול את כל הדברים. הדבר האחרון שהוא רוצה שיהיו לו עמדו מזכירים, הוא רוצה להיות עם עצמו, לקחת את הרי גדלה. אומרת התורה, הנורמליזציה של ראש הממשלה שהולך עם אנשים. אברהם אבינו, התורה מתארת את הנורמליות שלו, שהוא לא ירד ממדרגתו. יש סדרים מכובדים שהוא צריך ללכת משניים, אלא שלקח את שתי נעריו המיוחדים בכבודו ושימושו, באופן המרחיב את הדעת עמו. יש פה איזה סיפור מעניין מאוד. מה כתוב במקרא? והגיע לשם נערה איתו. מה כתוב אצל בלעם? את שני נערה אתמו. כיוון שחז"ל ישבו בין בלעם לבין אברהם אבינו, אז לא עכשיו את השוואה בקרב, זה חבל שלך מאותנו, זה חבל שלך. אז הם ישבו גם איתו ואימו. יש במערב, בדרך החיים, מערכה גדולה שמסבירה למה אצל אברהם כתוב אמו ולמה אצל בלעם כתוב איתו. דבר לא כתוב כך, כתוב הפוך. והמהר"ל עושה מהר"ל גדול. ועל המהר"ל הזה נקשו שהוא כתוב נגד מה שכתוב בתורה, הוא עשה איזה מערכה. אז יש שניסו על דרך הפלפול להגיד כל מיני פירושים וכתבו אותם. ישב בנינו מקוצק עם אחד מחבריו, בפני מבוקה, אמר, מה אתה אומר על המערב הזה? אמר לו הרבי מקוצק, ללמד אותנו שגם איש כמו המערב יכול לטעות, ותפסיק אותו שאני אמרנו כל מיני יישובים. וזה אופייני מאוד לימים שלנו. והחינוך לא יכול להיות. מי שירצה ירד בפרקי אבות, בדרך כלל, ההוצאה החדשה של הפרשן הגדול של המערב. לא חשוב.
ספרים כחולים.
מי?
ספרים כחולים כאלה.
כן, כן, כן. הוא היום ראש בית הספר חשמונאים בלונדון. למד פה בארץ. על כל פנים. כנראה רומי שבאופן המחליף את האדם, אמו, הרי כתוב לפנינו איתו. אולי התכוון אמו, והם היו המצורפים אמו בדרכי החיים הרגילים. אני חושב שהרפוק התכוון פה למערל הזה, שהוא מוטה, הוא אומר, אמו זה יותר צירוף, איתו אין כל כך קשר בינינו. אז אברהם אבינו לקח את אותם, את שני נערת איתו, למרות שכתוב את זה איתו, אז הוא כתבו אמו, אמו, הוא התייחס לדבר הזה. מתוך הנחה שאמו זה יותר מחובר. הם היו פה ש... אברהם, למעשה הלכו בדרך ארבעה אנשים. אברהם, שני נערים ויצחק. היחסים של אברהם עם שתי הקבוצות היו שונות. עם יצחק הוא היה בנו, וזה מה שאומר, ואת יצחק לקח בתור בנו, ממולא באש החיים של אהבתו עמוקה, עם הבן, ועם האנשים הללו, הוא לא היה איתם, הוא היה אימם.
אבל ישמעאל היה אחד מהנערים.
בבקשה?
ישמעאל היה אחד מהנערים.
זה כבר דרגה נוספת. הרב לא מתייחס מהם לאנשים. ההלכה הייתה שהשניים הללו היו אנשים שהתפקיד שלהם היה לסייע לאברהם בדרך. האברהם בעצם לא ידע כמה זמן הוא בדרך, בסוף נתברו עליו שלושה ימים. שלושה ימים הוא צריך משהו לקנות לו לעשות לו משהו. אז בתורה לא כתוב מהם. בסוף אז הרב התעלם מהמסורת הזאת, ואמר, נדבר על שני הנערים הללו כשני שמשים. אבל עם שני השמשים הללו היחס לא היה יחס של קרבה. ולכן כתוב בתורה איתו, אבל הרב הסביר פה את זה, במקום איתו הוא אמר את המושג אמו, בגלל היחסים הרחוקים, הם היו הולכים ידוע, אבל לא היו איתו יחד. על כל פנים, כמעט ברור לי שהשימוש הזה, אמו, מתכוון להדגיש את הסיפור שיש אצל מערל נגד. הרב רמז לו, מכיר את המערל, מכיר את הטעות, אני לא יודע אם הרב נקט דוגמה, אם צריך לעשות קומבינות בשביל ליישב את המערל הזה, או טוב להשאיר אותו כמו שהוא, עם כאילו הטעות או למה שגם המערל יכול להיות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.